שלום וברכה, מסכת בבא מציע דף נון ב', אנחנו מתחילים בדף נון א' עמוד ב', שורה רביעית למטה. אומרת המשנה, כמה תה הסלע חסרה ולא יהה בה הונאה. הוא מסביר רש"י, מטבע היוצא, הרי תמיד הוא נשחק וחסר. אז מה השיעור? החיסרון, השחיקה במשקל המטבע, שאם הוא הוציא את המטבע והשתמש בה, זה לא נחשב להונאה. הוא מביא על כך המשנה שלוש דעות. רבי מאיר אומר, ארבע איסרות איסר לדינר, ורבי יהודה אומר, ארבע פונדיונות פונדיון לדינר, ורבי שמעון אומר, הפכנו דף שמונה פונדיונות, שני פונדיונים לדינר. ולהבנת הדברים, נעזר בתרשים הבא, באדיבות הרב שמעון וולף. בשונה ממטבעות כיום, שערכם הוא ערך ייצוגי בלבד, ואין לזה קשר לשווי המתכת מהם המטבעות עשויים, בזמנם, מטבע היה שווה את ערך המתכת ממנה הוא היה עשוי. כאשר במטבע בשם סלע היו שני שקלים, במטבע בשם שקל היו שני דינרים, במטבע בשם דינר היו שש מאות, במטבע בשם מאה היו שני פונדיונים, ובמטבע בשם פודיון היו שני איסרים. והמשנה שאלה, כמה תהיה המטבע חסרה? זאת אומרת, כמה פחת יהיה במשקל המטבע, ועדיין ניתן יהיה להשתמש בה כערכה השלם ולא יהיה בעונה? רבי מאיר אמר שהפחת המותר הוא ארבע איסרות ביחס לסלע, שזה אותו יחס כמו פחת של איסר בדינר, שזה 1/24 ממשקל המטבע. רבי יהודה אמר שהיחס הוא ארבע פונדיונות למטבע של סלע, או יחס של פונדיון אחד לדינר, שווה ערך ל-1/12 ממשקל המטבע. ורבי שמעון אמר שהיחס הוא שמונה פונדיונות לסלע, או שני פונדיונים לדינר, זאת אומרת, שישית ממשקל המטבע. ומאירה שהיא שהגמרה תפרש, מדוע ביחס לשאר הסחורה אנחנו אומרים ששיעור ההונאה הוא שטות, וכאן במשנה ביחס להונאה במטבעות יש אומרים כך ויש אומרים כך. וממשיכה המשנה, עד מתי מותר לאדם שקיבל את המטבע שנפחתה משקלה להחזיר אותה למי שנתן לו אותה? הונאה הגמרה שזה תלוי במיקום שלו, בקרחים עד כדי שיראה לשולחני. מסבירה שהיא, היות שבקרחים יש שולחני, דהיינו חלפן כספים, אז הגבלת הזמן להחזרת המטבע זה עד כדי שיראה לשולחני. אבל בכפרים שאין שם שולחני, הגבלת הזמן היא עד ערבי שבתות, שאז בא הכפרי להוציאה בערב שבת לסעודת שבת, מפני שאז היו קונים את האוכל, כי לא היה להם מקררים, ואם הם לא היו קונים את האוכל ביום שישי, אז האוכל היה מתקלקל. ורק אז ידע הכפרי אם הוא יוכל להוציא את המטבע שהוא קיבל. וממשיכה המשנה, אם היה מי שנתן את המטבע מכירה ומזהה שזו המטבע שהוא נתן, אז אפילו לאחר 12 חודש מקבלה הימנו, ואין לו עליו אלא תרעומת. והגמרה תסביר את הדברים. וממשיכה המשנה, ונותנה למעשר שני, דהיינו, יכול לחלל על המטבע הזו קדושת מעשר שני, והגמרה תפרש האם הוא מחלל על שווי המטבע כפי שהיא פחתה, או על שווי המטבע המקורית. ואינו חשש שאינו אלא נפש רעה. מסבירה שהיא לפי שמידה זו של פוסלי מטבע בשביל חיסרון מעט, שמסרבים לקבל את המטבע הזו, זה לא רוב האנשים, אלא רק מי שיש לו נפש רעה, דהיינו קמצן. שואלת הגמרא ורמיני קושייה ממקור תנאי על דברי המשנה, שהרי אומרת התוספתא שבהמשך תובה בשלמותה, עד כמה תה הסלע חסרה ויהיה בעונה. ואז מפרטת התוספתא, את הדעות של רבי מאיר ורבי יהודה ורבי שמעון, ומשמע מלשון התוספתא שבאלו השיעורים יש הונאה, וזה לכאורה סותר את דברי המשנה שאמרה כמה תהיה הסלע חסרה ולא יהיה בהונאה. ומשמעות לשון המשנה שבשיעורים אותם אומרים רבי מאיר, רבי יהודה ורבי שמעון, אין הונאה, אלא רק כאשר הפחת במשקל הוא גדול יותר. מתרץ את הדברים אמר רב פאפה, לא קשיא, אין סתירה בין שני המקורות התנאיים. תנא דידן כחשיב ממטה למעלה, תנא ברא כחשיב מלמעלה למטה. התנא של המשנה שלנו לא התייחס לשיעורי ההונאה, אלא לשיעורים שהם פחות מכשיעור הונאה. שכך הוא אמר, סלע הפוחתת והולכת עד כמה יכול להוציאה עד שתפחת בשיעור כך וכך, ומכיוון שהגיע לשיעור הזה, אז יהיה בהונאה. וזה נקרא מלמטה למעלה. זאת אומרת שההתייחסות במשנה היא מפחת קטן לפחת שהולך וגדל, ולכן זה מלמטה למעלה. עד שיעור הפחת בו נחלקו התנאים, ולא עד בכלל, לא כולל את הפחת הזה. ותנא ברא, התנא החיצון, דהיינו של התוספתא שהוא חיצון למשנה, דנקת, מתי יש במטבע חיסרון? הוא אכן התייחס למטבעות בהם יש הונאה מלמעלה למטה. זאת אומרת, סלע שפחתה, כמה פחתה להיות בהונאה? הוא מפרש את הטענה של התוספתא, שכל פחיתה גדולה שבה, כגון 7 יסרות או 6 או 5, במטבע כזו יש הונאה עד פחת של 4 יסרים, וגם מטבע כזו בכלל מטבע שיש בה הונאה. זאת אומרת שהטענה של התוספתא מתייחס לפחת במשקל המטבע מלמעלה למטה, מהפחת הגדול לפחת הקטן, כאשר מחלוקת התנאים במשנה היא הגבול התחתון למטבע שיש בה הונאה. ולכן דברי התוספתא הם עד בכלל, בשונה מדברי משנתנו שהסברנו שהם לא עד בכלל. וממשיכה הגמרא, מה ישנה בסלע דפליגי ומה ישנה בתלית דלא פליגי? ומסביר רש"י, תלית היא דוגמה לסתם סחורה, שלגביה אמרה המשנה בדף ממתת ששיעור הונאה זה שישית למקח. אז מדוע ביחס לתלית אין מחלוקת, ולעומת זאת ביחס להונאת מטבעות יש מחלוקת תנאים? מביא על כך הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, אמר רבא, מן תנא תלית, רבי שמעוני. התנאים במשנתנו נחלקו גם ביחס לסתם סחורה, והמשנה בדף ממתת שאמרה ששיעור הונאה בסחורה זה שישית, זה דעת רבי שמעון במשנתנו, שגם ביחס להונאה במטבעות אמר ששיעור ההונאה הוא שישית. תשובה שנייה, אביי אמר שהתנאים נחלקו רק ביחס להונאת מטבעות ולא ביחס להונאת סחורה, מפני שתלית עד שטות מאכיליניש, כאשר אדם קונה סחורה, אז הונאה עד גובה שישית הוא מוכל עליה, מפני דאמרי אינשי, כי רגילים אנשים לומר, אשיק לגבך, תשקיע ואפילו תקנה ביוקר דבר הצריך לחסות גופך וגבך, ושבי לקרסך, ולמאכלך לא תקנה, אלא כפי השווי. ולכן ביחס לביגוד ולאוכל, אנשים מוכלים על הונאת גובה שטות. אבל סלע, כיוון דלא סגילי, לא מאכיל. במטבע שכל השימוש שלה זה כדי לקנות באמצעותה דברים, אז מטבע שאינה יוצא בהוצאה שלא ניתן להשתמש בה כפי השווי שלה, שיעור הפחת עליו אנשים מוכלים, לדעת רבי מאיר ורבי יהודה, קטן יותר. ואומרת הגמרא גופה, בוא נעסוק בגוף התוספתא שהזכרנו קודם. עד כמה תהיה הסלע חסרה ויהיה בהונאה? רבי מאיר אומר, עד כדי פחת משקל של 4 איסרות לסלע, שזה שווה ערך פחת של איסר לדינר. רבי יהודה אומר, 4 פונדיונות לסלע, שזה שווה ערך של פונדיון לדינר. ורבי שמעון אומר, פחת של 8 פונדיונות בסלע, שזה שווה ערך לפחת של 2 פונדיונים לדינר. עד לכאן כבר הסברנו את לשון התוספתא, ועכשיו נקרא את לשון התוספתא ברצף, והגמרא תסביר את הדברים בהמשך. אם הפחת הוא יתר על כן, אז מוכרה בשוויה, ועד כמה תיפחת ויהיה רשאי לקיימה. בסלע עד שקל, מסביר רש"י, שסלע הטבוע ופוחת והולך עד משקל של שקל מותר לקיימו, דהן אדם עשוי לרמות בו בני אדם אחרים, למוכרו כסלע יפה, לפי שהפחת שלו ניכר. אבל מי שפחת מטבע הסלע בפחת הגדול משקל לא יקיימנו, לפי שבא לרמות ולמוכרו בתורת שקל, כי בפחת כזה אין הפחת ניכר ביחס לשקל מתוך שהוא רחב, שבתחילה היה מטבע של סלע, ולכן הוא אינו נראה חסר משקל. וממשיכה התוספתא, בדינר עד רובע, מסבירה שהיא שאם היה דינר נפחת עד שעמד על רובע, מותר לקיימו. ואומר רש"י שהגמרא באה ואמינא מבינה, שרובע הכוונה רבע דינר, ואת המשפט הבא הגמרא תסביר בהמשך, פחות מכאן איסר אסור. וממשיכה התוספתא, שמטבע שנפחתה יותר מהשיעור שמותר לקיימה, הרי זה לא ימכרנה, לא לתגר ולא לחרם ולא להרג. מסביר רש"י, שאת המטבע שאסור לקיימה, לא התירו לו למכור אותה בדמיה, לא לסוחר ולא לאדם אנס, ולא לאדם רוצח, מפני שמרמים בה את אחרים. ואנשים פוחדים מהם, והם יקבלו מידם, כאילו זו מטבע יפה. אלא מה יעשה במטבע כזו? יכוונה, יעשה בחור, ויתלנה בשרשרת שנמצאת בצוואר של בנו או בצוואר של ביתו. עד לכאן לשון התוספתא, ומביאה עכשיו הגמרא ציטוטים מהתוספתא ודנה בהם. אמר מר, בסלע עד שקל, בדינר עד רובע. סוף ציטוט, ושואלת הגמרא, מה ישנה בסלע שלא יתירו לאדם להשות את המטבע אצלו, אלא רק עד שהוא יפחת כחציו, דהיינו עד שקל, ובדינר לעומת זאת, התירו לאדם להשות את מטבע הדינר שפחתה עד רובע. סוף ציטוט, ושואלת הגמרא, מה ישנה בסלע שלא התירו לאדם להשות אצלו את המטבע שנפחתה, אלא עד פחת השווה לחציו של המטבע, דהיינו, עד שווי של שקל. לעומת זאת, ומה ישנה בדינר, שהתירו לאדם להשות דינר שנפחתה עד לשווי של רובע הדינר. עונה על כך אמר אביי, שמהי הכוונה רובע דקטני שכתוב בתוספתא, נמי, גם שם הכוונה לרובע שקל, שהוא מטבע קטן ששוויו חצי דינר, שהוא המכונה בגמרא במקומות אחרים סלע מדינה. כך שבעצם היחס נשמר. כשם שהתירו להחזיק סלע שנפחת עד מחצית משוויו, דהיינו עד שקל, כך גם התירו להחזיק דינר שנפחת עד מחצית משוויו. והיות שדינר שווה חצי שקל, אז מחצית משוויו של הדינר הוא רובע השקל. אמר רבא, די קנמי, ניתן לדייק בדברי התוספתא כהסברו של אביי, דקטני, שהרי נקטה התוספתא לשון של רובע, ולא קטני לשון של רביע. שהמילה רובע מתייחסת לרובע של כל סוג מטבע, לעומת המילה רביע, שהיא מתייחסת דווקא לדינר. ולכן שמה מינה כהסברו של אביי. ממשיכה הגמרא ושואלת, למה לילה תוספתא למיתלי לדינר בשקל? מדוע תלתה והגדירה התוספתא את גודל מטבע הדינר הנפחתת שמותר להשהות אצלו על פי גודל השקל? מדוע היא לא אמרה שהשיעור בדינר זה עד חצי זוז? מתרצת הגמרא, מילתא אגב אורך היא כמשמע לן, התוספתא רצה להשמיע לנו בדרך אגב, דאיכא דינר דאתי משקל, שיש מציאות כזו שפיחת מטבע השקל כל כך עד חציו ונעשה דינר. אבל אין הכוונה שמותר להחזיק אצלו שקל שפחת עד כדי רבע השקל, שהרי אמרה התוספתא שאסור לסחור במטבע שנשחק ביותר ממחצית ערכו. ואומרת הגמרא שהדיוק הזה מסייע לי לרבי עמי, דאמר רבי עמי, דינר הבא משקל מותר לקיימו, דינר הבא מסלע אסור לקיימו. וסיבת הדבר מסבירה שהיא דמתוך שהוא בא ממטבע עבה ורחבה, אנשים טועים בו ועומדים אותו כשקל, ולכן אסור לקיימו אפילו על מנת להוציאו בשווי דינר. ציטוט מהתוספתא, פחות מכאן איסר אסור. ושואלת הגמרא, מייקה אמר, מה כוונת התנא במשפט הזה? הרי לא ניתן לומר שהכוונה שאם עמד סלע על פחות משקל, או אם עמד דינר על פחות מרובע השקל, אפילו מדובר על פחת קטן כמו איסר שאסור לקיימו. שהרי מדוע תאמר התוספתא שמדובר דווקא על פחת של איסר? הרי אפילו פחת של משהו אסור יהיה לקיימו. שהרי אמרה התוספתא בסלע לדוגמה, שהפחת המותר הוא רק עד שקל ולא יותר. עונה על כך, אמר הבא יחי כאמר, כך צריך להסביר את דברי התנה של התוספתא, שאם פחתה מטבע של סלע יותר מכדי הונאה בשיעור נוסף של איסר, לרבי מאיר כשיטתו 1 חלקי 24 פלוס איסר, ולרבי יהודה כשיטתו 1 חלקי 12 ועוד איסר, אז הדין שאסור להוציא את המטבע הזו כסלע יפה. אמר למקשה עליו רבה, יחי, אם כי דבריך שמדובר על סלע שפחתה יותר מכדי הונאה, אז אפילו משהו, אם היא פחתה, נמי גם יהיה אסור להוציא אותה, ואפילו אם זה פחות משווי של איסר, אלא אמר רבה, שכך צריך להסביר את דברי התוספתא, שאם פחתה מטבע של סלע, פחת השווה לפחת של איסר לדינר, אז אסור להוציא אותה, וסתמה של התוספתא כשיטת רבי מאיר, שהיחס בין איסר לדינר הוא כמו היחס בין ארבעה איסרים לסלע, דהיינו, 1 חלקי 24. ומעניין לעניין באותו עניין, תננתם, שנינו שם במשנה, במסכת כלים, מטבע סלע שנפסלה, והתקינה הבעלים שלה, שיש שוקל בה משקלות. אז היות שהיא כבר לא מוגדרת כמטבע, אלא ככלי, במידה והיא נטמעה, הדין שהיא טמעה. ועד כמה תיפחת המטבע, ויהיה רשאי לקיימה, לסלע פחת של שני דינרים. פחות מכן, אבל אם לא נשאר בה כשיעור של שני דינרים, הדין שיקוץ. מסבירה שהיא יחתכנה לשניים, ועל ידי כך אין חשש שאנשים יבואו להשתמש בה כשקל. עד לכאן לשון המשנה. ומקשה הגמרא, אם הפחת הוא יתר על כן, זאת אומרת יותר משווי של שקל, מה ידין במקרה כזה? מביא על כך הגמרא מחלוקת המוראים. אמר אבונה, המשנה אמרה פחות מכן יקוץ, משום החשש שמא יחשבו שזה שווה שקל, אז גם יתר על כן הדין שיקוץ, שמא יחשבו שזה שווה סלע. רבי עמי לעומת זאת אמר, פחות מכן אמרה המשנה יקוץ, אבל יתר על כן יקיים, מפני שביחס לסלע, הפחת ניכר ואין חשש שאנשים יבואו להחליף אותה כמטבע שווה סלע. מייטי ומקשה הגמרא ממקור תנאי על דברי רבונה. הפכנו דף שאומר את הברייתא, יתר על כן מוכרה בשוויה. הוא מסביר רשי שהדברים מתייחסים למטבע סלע שפיחתה, שהבעלים מוכרים אותה בשוויה לפי דמיה, זאת אומרת כפי שווי המתכת, ולא כמטבע סלע יפה. הוא מדייק את הגמרא, מה אליו, האם אין הכוונה אפילו שפחדה המטבע יותר מכדי הונאתה, ומשמע מהברייתא שמותר לקיימה. וקשה על רבונה שאמר שמטבע של סלע שפחתה יותר מכדי הונאתה, אבל היא עדיין שווה יותר משקל, שצריך לחתוך אותה לשניים. דוחה הגמרא שלא זה הדיוק מלשון הברייתא, שהמילים יתר על כן לא מדברות על פחת שהוא יותר מכדי הונאה, אלא הכוונה שהייתה המטבע יתרה דאקתה לא פחדה בכדי הונאתה, שמשקלה היה יתר על כדי הונאה, כך שהמטבע הזו לא פחתה מתחת לכדי הונאה לפי כל אחד מהתנאים לשיטתו, ואמרה על כך הברייתא שהדין במקרה כזה שמוכרה בשוויה. ממשיכה הגמרא מאיתי וקושיה על רבונה ממקור תנאי, שאומרת הברייתא, עד כמה תיפחת המטבע ויהיה רשאי הבעלים לקיימה, בסלע עד שקל. סוף ציטוט, הוא מדייק את הגמרא, מה אליו? האם אין כוונת הברייתא לומר דפחית פורטה פורטה, שמותר לקיים את הסלע שהלך ונפחת עד שהגיע לשווי של שקל? מה שאומר שמותר לקיימו עד השלב הזה, מפני שאין חשש שאנשים יתבלבלו ויחליפו אותו במטבע השווה סלע, וקשה על דברי רבונה שחשש לדבר. מתרצת הגמרא, לא זו המציאות עליה דיברה הברייתא, אלא בברייתא מדובר דנפיל המטבע לנורה ואיפחות בחד הזימנה, שנפלה המטבע לאש ונפחתה בבת אחת עד שווי של שקל. וממשיכה עכשיו הגמרא ומביאה ציטוט נוסף מהתוספתא, אמר מר, מה עושים עם מטבע שאסור לקיים אותה? יכוונה, יעשה בחור, ויתלנה כשרשרת בצוואר של בנו או בצוואר של ביתו. מקשה הגמרא ורמיני, הרי יש ברייתא שאומרת לא יעשן המשקל בין משקלותיו ולא יזרקנה בין גרוטותיו, והכוונה לשברי כלי הכסף שלו, ולא יכוונה ויתלנה בצוואר של בנו ובצוואר של ביתו, אלא או ישחוק את המטבע, או ייתוך את המטבע, מלשון להתיך, או יקוץ, דהיינו יחתוך את המטבע, או יוליך אותה לים המלח. עד לכאן לשון הברייתא, ויש סתירה מפורשת בין התוספתא לברייתא. עונה על כך, אמר רבי אלעזר, ואמר לה, ויש אומרים שרבונה אמר את זה בשם רבי אלעזר, לא קשיא, אין סתירה בין שני המקורות התנאיים. כאן בתוספתא מדובר שהוא נקב את המטבע באמצע שלה, ולכן אין חשש לרמאות, ומותר לו לתלות אותה בשרשרת של בנו או ביתו. וכאן בברייתא לעומת זאת מדובר בנקב מן הצד של המטבע, שנקב כזה אסור לנקב את המטבע, לפי שייתכן ורמה ימצא את המטבע, והוא יקוץ אותה מסביב לנקב, עד שהוא יוציא את הנקב, והוא יוכל להשתמש במטבע כדי לרמה את האחרים, כאילו זה שווי של שקל. כאשר החור מבוצע בצד המטבע, קיים החשש שמא רמאי יקצץ את המטבע באופן כזה, שהוא יוכל להשתמש במטבע כשווי המטבע המקורי. חשש שאינו קיים כאשר החור נמצא באמצע המטבע. ציטוט מהמשנה, עד מתי מותר להחזיר מטבע שנפחתה לנותן אותה, בכרכים עד שיראה לשולחני ובכפרים עד ערבי שבתות. ושואלת הגמרא, מה ישנה בסלע דמפליג, שחילקו ביחס להגבלת זמן ההחזרה בין כפרים לכרכים, ומה ישנה ובמה זה שונה בתלית, דהיינו בסחורה דלא מפליג? שלא חילקו בהגבלת הזמן בין כפרים לקרחים, אלא אמרה המשנה הקודמת, בכדי שיראה לתגר או לקרובו, ולא משנה אם הוא נמצא בקרח או בכפר. וביא על כך הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, אמר אביי, כי תנן נמי מתניתין בתלית, גם מה ששנינו במשנה ביחס לתלית, דהיינו לסחורה, בקרחין תנן. זה מתייחס דווקא להחזרה בקרחין. אבל בכפרים, זמן ההחזרה הוא ארוך יותר. תשובה שנייה, רבה אמר, שאכן ביחס להגבלת זמן בסחורה אין הבדל בין כפרים לקרחים, מפני שתלית כל איניש קימלי בגבה. כל אדם יודע להעריך את שוויה, לא משנה אם הוא נמצא בכפר או בעיר. סלע לעומת זאת, כיוון דלאו כל איניש קימלי בגבה אל השולחני, לא כל אדם בקי בשווי המטבע, אלא דווקא השולחני חלפן הכספים שמקצועו בכך, הילקח, בקרחים, דאיקה, שיש שם שולחני, אז הגבלת הזמן של ההחזרה זה עד שיראה לשולחני. בכפרים לעומת זאת, דליקה, שאין שם שולחני מצוי, אז הגבלת הזמן היא עד ערבי שבתות, מפני דאז דסלקין אנשים לשוקה. שאנשים הולכים לשוק לקנות את צורך סעודת השבת, ואז הם יכולים לבדוק האם המטבע שבידיהם מתקבלת על ידי הסוחרים, וממילא האם היא פסולה. ציטוט מהמשנה, ואם היה מי שנתן את המטבע מכירה, אז אפילו לאחר 12 חודש וכו'. ושואלת על כך הגמרא, היכה, באיזה מקום מדובר? אם מדובר בקרחין, האמרת שהגבלת הזמן זה עד שיראה לשולחני, ואם מדובר בכפרים, האמרת שהגבלת הזמן זה עד ערבי שבתות. אז על איזה מציאות דיברה המשנה שניתן להחזיר את המטבע אפילו לאחר 12 חודש? מבאר את הדברים, אמר רב חיסדא, מידת חסידות שנו כאן. וכך התכוונה המשנה לומר, אם נותן המטבע הוא חסיד, אז הוא מקבל חזרה את המטבע אפילו לאחר הגבלת הזמן. יחי, אבל אם כך מקשה הגמרא, אי מה תאמר, כיצד תסביר את הסעיפה של המשנה שאמרה, אין לו עליו אלא תרעומת. ונשאלת השאלה למען, מי בדיוק זה המתרעם? אי הכוונה לחסיד, שיש לו תרעומת על האדם שמחזיר לו את המטבע, אבל הרי מי כופה עליו לקבל את המטבע שיתרעם? עדיף לו שלא קבולי לקבלי מיני ולא תרעומת יהווה לי. שהוא לא יקבל ממנו את המטבע מאשר יקבלנה ויוציא דיבה על חברו. ואלא תאמר שהתרומת להייך דקבלה מיני? היא נאמרה ביחס לאותו אדם שהחסיד קיבל ממנו חזרה את המטבע? אבל הוא לבטר דמקבלה מיני לאחר שקיבל ממנו את המטבע, תרעומת יהווה לי? האם תהיה לו תרעומת עליו? עונה על כך רב חיסדא, הכי כאמר, כך צריך להסביר את המשנה, אם לא מדובר על חסיד אלא אדם אחר, שאינו חסיד ולכן הוא לא רוצה לקבל חזרה את המטבע לאחר הגבלת הזמן, אז אף על פי שאין מקבלה ממנו, אין לא עליו אלא תרעומת בלבד. מקבל המטבע הוא זה שגרם רעה לעצמו בכך שלא החזיר את המטבע בזמנו, מקביל בימינו לפרק זמן של 14 יום באריזתו המקורית. ציטוט מהמשנה, ונותנה למעשר שני ואינו חושש, שאינו אלא נפש רעה, ועל כך אמר רב פאפה, שמע מינה, מדברי משנתנו ניתן להסיק, היימן דמוקם, אז הוא זה עם מקרי נפש רעה, שאדם שמעמיד עצמו ונמנע מלקבל את המטבע כשהוא מוצא בפגם, שחכמים אמרו שאין בפגם הזה כדי הונאה, הוא מכונה במשנה נפש רעה. אבל מסייג רב פאפה את דבריו, והנימילי, וזה דווקא הוא דסגילו, רק במקרה שאכן הוא יכול היה להוציא את המטבע. וממשיכה הגמרא, מסיילי, משנתנו שאמרה, נותנה למעשר שני, מסייעת לחזקיה, דאמר חזקיה, אם אדם בא לפורטה, דהיינו להחליף סלע חסרה בפרוטות, הדין שהוא פורטה בשוויה. אבל אם בא לחללה, זאת אומרת לחלל קדושת מעשר שני על המטבע החסרה, אז הוא מחללה ביפה. זאת אומרת, הוא מחלל עליה קדושת מעשר שני, כאילו היא מטבע סלע יפה, דהיינו בשווי מלא. ושואלת הגמרא על תחילת דברי חזקיה, מייקה אמר, האם הוא בא להשמיע לנו את דין המשנה, שאם מטבע פחדה בשיעור של כדי הונאה, אז אסור להוציאה ביפה? מבאר את הגמרא, הכי כאמר, כך התכוון חזקיה לומר, שאף על פי כשבא לפורטה הדין שפורטה בשוויה, כשהוא מחללה, הדין שמחללה ביפה, מסביר רשי, שאף על פי כשבא לפורטה בירושלים בפרוטות כדי לקח סעודת מעשר, שאז על כורחו יפרטנה כפי שוויה ולא ביפה, למרות זאת, המטבע עדיין נקראת סלע, ומי שלא מוכן לקבל אותה כסלע, אינו אלא קמצן, ולכן, כאשר הוא מחלל מעשר שני עליה, הוא מחלל אותה לפי שוויה המלא. ובא חזקיה להשמיע לנו שמה שאמרה המשנה נותנה למעשר שני, כוונת הדברים, כאילו המטבע יפה דהיינו בשוויה המלא. שואלת הגמרא למימרה, זאת אומרת דסבר חזקיה דמזלזלינן במעשר שני? שהרי בשעה שחילל את המעשר שני על המטבע, חילל אותה ביפה דהיינו לפי שוויה המלא, אבל כשבא לפורטה בירושלים בפרוטו, אז הוא פורט אותה בשוויה דהיינו בפחות משוויה המלא? והאמר חזקיה במקום אחר, שמעשר שני שאין בו שווה פרוטה, אומר, הוא וחומשו מחולל על מאות הראשונות, לפי שאי אפשר לו לאדם לצמצם מאותיו. הוא מסביר רש"י את ציור המציאות. אדם שיש לו פירות הקדושים בקדושת מעשר שני, אבל השווי שלהם הוא פחות משווה פרוטה, אז אין בהם כוח לתפוס את פדיונם, כפי שתאמר הגמרא בדף נ"ג, שלומדים מהמילה מי מעשרו, שלא כל מעשר ניתן לחללו. אז מה יעשה? הוא אומר, הוא וחומשו שאני צריך להוסיף עליו כאשר אני מחלל אותו, יהיה מחולל על מאות הראשונות שכבר חיללתי עליהם מעשר שני לפני כן, והם עודם בידי. אז אף המעשר השני הזה שאין בו שווה פרוטה, יהיה מחולל על אותו מעשר. והסיבה, מפני שאי אפשר לאדם לצמצם מאותיו, לחלל אותם בשוויין בדיוק, שמתוך שהוא יראה מלחלל אותם על פחות בשוויים, אז נמצא שהוא יאכל את המעשר בלא חילול, ולכן הוא תמיד מוסיף על דמיו. וזה מאפשר לו לחלל את המעשר השני שעכשיו בידו, שהוא פחות משווה פרוטה, על אותו הכסף העודף. מה שאומר שלשיטת חזקיה, אדם לא מחלל מעשר שני בצמצום, וכל שכן שהוא לא יפדה מעשר שני בפחות משווי המטבע. מתרצת הגמרא, מהי כוונת חזקיה שאם בא לחללה מחללה ביפה? אין הכוונה כשווי המטבע המקורי, אלא הכוונה בתורת יפה. דהיינו, בשווי הנוכחי של המטבע. וכך אמר חזקיה, כשם כשבא לפורטה בירושלים לא יקבלו האמנו כשוויה המלא, אלא כפי שוויה העכשווי, ויש אנשים שמזלזלים בדמיה ביותר מכדי פחתה, והם אותם אנשים שכונו נפש רעה והם לא היו מוכנים לקבל את המטבע, אז כך, כשבא לחללה, מחללה בשוויה, דהיינו דמים פחותים. מפני שחזקיה סובר, דתרי זילי לא מזלזלינן בי. ששני זלזולים, דהיינו שני קולות, לא עושים במעשר שני, שאף אגב ששנינו, שהוא נותן את המטבע החסרה למעשר שני, שזו כולה אחת שמתחלל מעשר שני על סלע חסרה, ואנחנו לא אומרים שהמטבע החסרה הרי כאסימון או כמעות הניתנות באסימון, שלא ניתן לחלל עליהם מעשר שני, זה לא אומר שנקל כולה נוספת ונחלל עליה מעשר שני, על פי דמי המטבע בשוויה המלא. עד לכאן דף נון ב', למעוניינים בהרחבה, הסבירה הגמרא את דברי התוספתא שמטבע חסרה יותר מכדי הונאה ייקוב אותה באמצע ויתלה אותה בשרשרת על צוואר בנו או צוואר ביתו. וזה מזכיר את הביטוי מהשיר כשבגרוש היה חור. לאחר הכיבוש הבריטי הוא נגע לירה המצרית כהלך חוקי. מאית הלירה המצרית הייתה קרוש ובעברית קראו לזה גרוש. גם לאחר ביטול הלירה המצרית כהילה חוקי בארץ ישראל, שרד השם גרוש למשך עשורים רבים בסלנג. תחילה הוא שימש כשם נרדף למטבע 10 מיל, בשווי של מאית לירה ארץ ישראלית שהייתה הילה חוקי בארץ ישראל בין 1927 ל-1948 כפונט מנדטורי, וגם שם נרדף ל-10 פרוטות שהייתה בשווי של מאית לירה ארץ ישראלית, בין השנים 48 ל-52 כלירה של בנק אנגלו-פלסטינה ובהמשך מאית לירה ישראלית. למטבע 10 מיל היה חור במרכזו ולכן הוא כונה הגרוש עם החור. בסופו של דבר שימש הגרוש ככינוי לאגורה, הלא היא מאית הלירה הישראלית בין 1960 ל-1980 ומאית השקל והשקל החדש. כיום שנים לאחר שהגרוש כבר פסק מלהיות אלה החוקי וגם אין מתייחסים עוד לאגורה בכינוי זה, המונח גרוש שרד במטבעות הלשון העברית המשקפים את ערכו האפסי, כגון לא שווה גרוש, דהיינו לא שווה כלום, או עולה גרושים, זול מאוד, או אין לו גרוש על הנשמה, זאת אומרת שהוא עני וחסר כל, וחסר לו גרוש ללירה, שזה אדם שכמעט הגיע למטרה. ביטויים כגון פילוסופיה בגרוש, או פסיכולוגיה בגרוש, מבטאים התייחסות לאגנית, להתבטאויות הנתפסות כשטחיות. כמו כן ידוע הביטוי, לראות את העולם דרך החור של הגרוש, המתאר באופן מליצי תאוות בצע נטולת ערכים. הביטוי כשבגרוש היה חור משמש להתייחסות נוסטלגית לתקופת היישוב. ואגב שהזכרנו מטבע 10 מיל, נדבר גם על מטבע המיל. מקור הביטוי עץ או פלי זה בצורת מטבע המיל מתקופת המנדט הבריטי. בצידו האחד של המטבע היה ציור של ענף עץ זית, ובצידו השני הוטבע הכיתוב פלסטינה. ולכן כאשר הטילו את מטבע המיל, השאלה הייתה האם צד העץ יהיה כלפי מעלה או צד הפלי יהיה כלפי מעלה.